טוב, אנחנו ממשיכים בשיעור שלנו על מלאך הידות בישראל בתוך הספר אורות. אנחנו בעמוד קוף ח' בפסקה ד'. אז אומר הרב קוק ככה: כאשר שר רוח אלוהים מעל האומה בהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, נתחייבה חובת גלות. חיי הציבור המקולקל עד היסוד מוכרחים היו להידכא יחד עם צביונו הממשי ועם השרשות הרעות שהשריש בלב יחידיו ושמצאו את כלי משחטה מוכנים לפניהם במשטריו. הגלות, החורבן הפנימי והפיזור החיצוני, הקטה לרסיסים ותובד עד היסוד את הידיעה הלאומית החרבה, אשר זנתה מעל אלוהיה, אשר בהנתקה משורש חיה, טומאה ונתקלקלה מרוח הטומאה של הקולטורה האלילית וכל כשפיה, גאון ישראל ותפארתו נפלו משמיים ארץ. אז נזכיר פה ש... המטרה של האידאה הלאומית זה ליישם ולהביא לפועל את האידאה האלוהית, שהאידאה האלוהית זה נשמת המציאות, המגמה ההרמונית, האחדותית, האידיאלים שפועלים בתוך המציאות, לתקן אותה, לשפר אותה, לאחד הכל, לתקן הכל, להביא לעולם מנטליות מתוקנת, אישיות מתוקנת, ובשביל זה צריך להופיע, הדבר הזה צריך להופיע ביחידים וגם צריך להופיע באופן לאומי, וזה המטרה של האידאה הלאומית, להביא לפועל את המגמות האלו. וכאשר שר רוח אלוהים מעל האומה, זאת אומרת כאשר המגמות האלו הפנימיות של האידאה האלוהית הפסיקו לפעול על האומה, ומה שנשאר זה רק שוביניזם לאומי שפועל מסוג של גזענות או סוג של לאומיות, לאומנות אפשר לקרוא לזה, שפועלת רק כדי לבסס את עצמה ולהביא לעצמה יותר כוח, יותר כסף, יותר כבוד, בלי שום אידיאלים פנימיים שמניעים אותה. אז זה נקרא שהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, נתחייבה חובת גלות בגלל שאין צידוק לקיום שלה, וגם בסוף ברגע של מיני פנימי נוצרת שחיקה ונוצר סיוב בתוך האידאה הלאומית ולא מסוגלת להתקיים. וזה מה שאומר, חיי הציבור המקולקל עד היסוד מוכרחים היו להידכא. זאת אומרת, ברגע שיש שחיקה באידיאלים אז נוצר סיוב, נוצרת שחיתות, נוצר אגואיזם, נוצרת חברה מאוד מאוד מקולקלת, חברה מאוד מאוד מסואבת, שכל אחד חושב על עצמו, אין שום אידיאל של אחדות, של הרמוניה, של תיקון, של חיבור. ממילא הדבר הזה לא מחזיק מעמד, זה באופן טבעי נוצרים סדקים וכשלים פנימיים. יחד עם צביון הממשי ועם השרשות הרעות של שרש בלב יחידיו. זאת אומרת, גם הצביון הממשי, גם הגלות של האומה וההתפרקות של כל המוסדות הלאומיים, וגם השרשות הרעות, האגואיזם והפרטיות המוגזמת והחוסר צדק וחוסר אידיאליזם שנוצר במהלך הזה, וש כן מצאו את כלי מחשתה משחטים לפניו במשטריו. זאת אומרת, בסוף האומה, הכלים הלאומיים, במקום לשמש ככלי לאידיאלים האלוהיים הגבוהים, הם שימשו בשביל להשחית ובשביל להרע. ואז הגלות, החורבן הפנימי, פיזור חיצוני. זאת אומרת, הגלות היא גם משהו פנימי וגם משהו חיצוני. גלות זה לא רק פיזור חיצוני, וזה מה שחשוב פה. אז הקטה לרסיסים, והיא מאבדת עד יסוד את הידיעה הלאומית החרבה, אשר זנתה מעל אלוהיה, בעקבות ההיסחפות אחרי הקולטורה האלילית, שהיא לא, שהיא באמת שקועה מאוד מאוד עמוק בפרטיות ובעולם הפירודי. אני ממשיך בפסקה. אבל הידיעה האלוהית והידיעה הלאומית הישראלית הינה כל כך מתאימות זו לזו, עד שבכל אחת מהן מונחת תמיד גם שורשיה, כוח שורשיה של השנייה. האידאה הלאומית בכל אופן, נסעתי בתוך תוכה את האידאה האלוהית, והאחרונה לא תוכל להיכחד מהשפעתה על אותה האומה, שהיא מקום מנוחתה על המרחב ההיסטורי הכללי, על כן תחיה באיזה צורה גם את הרגש הלאומי, אפילו במוצב היותר ירוד וכהה. אז הוא מסביר פה ש... גם בגלות וגם כשהמוסדות הלאומיים והכלים הלאומיים נחרבו, עדיין יש יש, נקרא לזה, שאיפות לאומיות פנימיות שהן באופן טבעי צומחות כאשר מופיעה האידאה האלוהית והמניעים המוסריים, העליונים, הכוחות של האחדות וההרמוניה, בסוף הם מכילים בתוכם גם שורשים לאומיים בשביל לממש אותם במציאות. אז האידאה הלאומית היא נושאת בתוך תוכה את האידאה האלוהית, והאחרונה, כן, והאידאה האלוהית לא תוכל להיכחד מהשפעתה על אותה אומה, שהיא מקום מנוחתה למרחב ההיסטורי הכללי. אז אז האידאה האלוהית היא חייבת להשפיע על האומה, כי האומה היא מקום מנוחתה למרחב ההיסטורי הכללי. זאת אומרת, יש את המרחב ההיסטורי הכללי, שזה האנושות, ההיסטוריה, ויש את האידאה האלוהית שרוצה להתבסס במציאות ולצאת לפועל ולהביא את המציאות השלמות שלה, והמקום המנוחה של האידאה האלוהית, המקום המנוחה במובן זה של המקום שבו היא פועלת, זה עם ישראל, זה המרחב ההיסטורי, זה המקום במרחב ההיסטורי והאנושי שבו האידאה האלוהית פועלת. ולכן היא מחיה באיזושהי צורה גם את הרגש הלאומי, אפילו מצב יותר ירוד, לכן האידאה האלוהית היא בסוף נותנת זיק לאומי ותחושות לאומיות לעם ישראל, אפילו שבגלות, אז אפילו יהודי בפולין שהיה מגיע לה ואיזשהו סוחר מטורקיה, אז הוא היה מארח אותו בבית שלו והיה להם איזשהו אחווה לאומית מסוימת וכן הלאה. זאת אומרת, האחווה הלאומית נשארת אמנם במצב מאוד מאוד מטושטש וירוד, אבל יש פה איזושהי אחווה לאומית, יש פה איזשהו רגש לאומי שעדיין מנצנץ. אני ממשיך בפסקה. באין מקום להשפעתה של האידאה האלוהית על הלאומית, אחרי תמה מרבית הכוחות של האחרונה ויהפכו לסורי הגפן הנוכריה, ואחר כך גם נהרסו עד היסוד, התכנסה האידאה האלוהית כל ימי הגלות בקן הקטן והדל למקדש מעט שבבתי כנסיית ובתי מדרשות, בחיי הבית והמשפחה הטהורים, ברשמי שמירת דת ותורה. כן, אז אמרנו שהאידאה האלוהית זה האידיאלים האלוהיים, האחדותיים, ההרמוניים, של הטוב, של היושר, של הצדק שפועלים במציאות, והם רוצים לבוא לידי ביטוי במובן לאומי, אבל הם לא יכולים אחרי שהעם ישראל יצא לגלות. אז המימוש שלהם כרגע בזמן הגלות הוא במקום מצומצם של מקדש מעט, של הבית, של המשפחה, של בתי כנסת, בתי מדרש, שאין שם, שצריך להבין שמבחינת הרב קוק לשבת בית המדרש ולמוד גמרא, זה לא מימוש של היהדות. זה ביטוי מסוים של היהדות, ביטוי מאוד מאוד מצומצם. ביטוי של היהדות זה ללכת ולהקים מפעלים, ולהקים צבא, ולהקים תרבות, ולהקים חברה שלמה, שתופיע את הדבר הזה באופן לאומי בעולם, באנושות, במציאות. ודברים יופיעו בצורה הגדולה שלהם. אבל בגלות זה מופיע בצורה מאוד מאוד מצומצמת, שהיום אנחנו בגלל השפעה של גלות, זה נראה לנו שזה נקרא יהדות. יידישקייט, ללכת, לעשות סעודת שבת בבית, לעשות, לשבת ללמוד דף יומי בבית המדרש, להתפלל כל יום בבית כנסת השכונתי. ואצל הרב קוק זה, המבט שלו הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, שאיפות הרבה יותר גדולות, והוא רואה בזה משהו מאוד מצומצם ומאוד קטן. ונדבר על זה אחרי זה, שהוא קורא לזה אפילו האידאה הדתית, שזה איזשהו תרבות אמונית חדשה ומאוד מצומצמת שנוצרה. אני ממשיך בפסקה. ערכם של אלה הוא בתור ציונים בגולה, שרידים מדבר שהיה חי ושלם, ושעתיד לחיות בשלמות בשוב השם את שבות עמו. בוודאי אי אפשר היה לגלות באומה שבורה ורצוצה, בעצמות מבודדות ומנופצות, בעם מפוזר בגולה ונתון למשיסה ולשנינה, אותו עוז הרוממות של חזיון התאחדות שתי העדות המתאימות, כחוסנן ותפארתם בימי קדם. בהיות העם יושב לבטח בארצו. כן? אז הוא רומז פה למדרש של הציבי לך ציונים, שהרמב"ן מדבר על זה שהמצוות בגלות זה לא באמת מצוות, זה רק ציונים כדי שנחזור לארץ נדח לקיים מצוות. אז ההסבר המיסטי של זה והמקובל זה כאילו שמחוץ לארץ ישראל אי אפשר לקיים מצוות, אין להם את הכוח הרוחני המתאים. הרב קוק נותן לזה הסבר יותר עמוק ויותר רחב, שבארץ ישראל פשוט המטרה של המצוות היא לבסס את הקיום הלאומי של עם ישראל על פי האידאה האלוהית, על פי הערכים האלוהיים שפועלים במציאות, וברגע שעם ישראל בגלות, אז כל הקיום של המצוות הוא באמת הציווי לך ציוני, הוא באמת איזושהי תזכורת למה אנחנו אמורים להיות, אבל זה לא, אין לזה את הערך האמיתי של זה, את הפעולה האמיתית של זה שצריכה להיות במציאות. אז זה מה שאומר, שרידים מדבר שהיה חי ושלם ושעתיד לחיות בשלמות בעתיד, ואי אפשר לגלות את הכוח הזה באומה שבורה ורצוצה, ולכן הדתיות היום היא דתיות שהיא בסוף, כמו שאנחנו רואים, מאוד מצומצמת, אין חזון, תיקון עולם רחב, גדול, אין עיסוק באידיאלים האלוהיים של מוסר, של יושר, כלל עולמי או של דברים כאלה, אלא עיסוק הרבה יותר מצומצם באיזשהו יידישקייט או באיזשהו תחושה שאלוהים יבוא ויגאל את המציאות. כן. נמשיך בציטוט. אלא שהאידאה האלוהית מתוך עליוניותה, מתוך עוצמת אור החיים שבה, דווקא היא יכולה להשיב רוח חיים גם בעצמות יבשות, והיא רק היא יצרה כוח לשמור את נקודת ציון הפנימית היסודית של כנסת ישראל, אפילו מצד התכונה הלאומית שבקרבה, כדי שתהיה ראויה לקום לתחייה בבוא עת קץ הראוי. זאת אומרת, האידאה האלוהית דווקא בגלל שהיא כל כך עליונה, האידיאלים האלוהיים הם דבר כל כך עליון וגם כל כך מוטבע בתת מודע הישראלי, בעומק הנפש הישראלית, שגם שכלפי חוץ יהודי בפולין או במרוקו אין לו שום קשר ליהודים אחרים ואין לו שום חיבור לזהות יהודית רחבה גדולה, הדבר הזה הוא כל כך תת מודע והוא כל כך עמוק, הוא כל כך שורשי בנפש הישראלית, שהוא מחזיק את עם ישראל בתור יהודים ובתור משמרים של איזשהו חזון מאוד מאוד עמוק ופנימי, שהוא יצא לפועל, יבוא לידי ביטוי בגאולה של עם ישראל בארצו, אבל וזה מחזיק את הדבר, ולכן זה מחזיק את התכונה הלאומית שבקרבה, כשהיא תבוא לתחייה בבוא העת. הוא רומז פה כמובן לחזון העצמות היבשות של ישעיהו, שהעם ישראל בגלות הוא נחשב באמת למת, לעצמות יבשות. אני ממשיך בפסקה. כמה כואבת ונמוגה היא כעת האידאה הלאומית הישראלית, שכל רוממותה ואורה, תפארתה וגבורתה, מתגלים רק בהופעתה המלאה של האידאה האלוהית, בקרבה בכל שכלוליה, והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית, בזויה ונמסה, מאפס נשמת חיים, אוויר לנשימה ומזון לקיומה והמשכת חייה. כן, אז כמה זה, זאת אומרת, כשאתה קורא את החזון הזה של הרב קוק ואת ההבנה מה אמור להיות היהדות ומה אמור להיות אמונה באלוהים, אז אתה מבין כמה הדבר הזה הוא מצומצם בגלות, וגם בימינו צריך להבין שזה לא להקים, זה לא להיות ציוני, ציוני דתי, להיות ציוני ולהיות דתי, להקים מפעלים ותרבות וחברה, וגם להיות דתי ולהניח תפילין ולשמור שבת, זה ממש לא זה. משהו הרבה יותר עמוק, זה להבין אחרת את היהדות, להבין אחרת מה זה אמונה באלוהים, מה זה עבודת השם, ולחבר את הכל לעבודת השם במובן הכי עמוק של זה. זאת אומרת, היחס לאלוהים זה יחס לאידיאלים אלוהים, זה יחס לעוצמות רוחניות, מוסריות, חברתיות, פסיכולוגיות של יושר, של מוסר, של צדק, של אחדות, של הרמוניה עולמית, של תיקון כלל המציאות, שמוביל, שעם ישראל מוביל בעולם, והפרט הוא מחובר לערכים האלה גם בעבודת המידות שלו וגם בעבודת השם שלו. ויש פה משהו שאמור להיות דינמי ואמור להיות חי ואמור להיות תוסס ואמור להיות יצירתי ואמור להיות לא מצוות אנשים מלומדה איזשהו קיום טקסי, אלא משהו שהוא כולל את כל אפיקי החיים, משהו מאוד עוצמתי. ו והרב קוק מדבר פה על, בעצם על דתיות אחרת, על עבודת השם אחרת. ולכן הפער הזה בין הרצוי למצוי, בין ההבנה של היהדות האמיתית לבין מה שקורה בגלות וגם בימינו, בעדיין בהשפעות הגלותיות, הוא פער מאוד מאוד גדול וכואב. אני ממשיך. חדלו יחידים הפזורים לחיות חיי העם והחיים הלאומיים עם כל הרגשותיהם האמיצות והאדירות, מלאות העוד והעוז והגאון, נשכחו כמת מלב. כן. אז הוא חוזר פה על העניין הזה. אז וההבדל הוא שזה יחידים מול עם, זאת אומרת יחידים פזורים מול אומה שלמה, וצריך להבין כמה הדבר הזה הוא לא הבדל טכני של כמות, אלא הוא הבדל של איכות, הבדל מהותי. כי כשאתה פועל כעם, אתה, המגמות שלך הן אחרות, השאיפות שלך הן אחרות, היכולת שלך לפעול במציאות, באנושות, היא הרבה יותר גדולה, מאשר יחידים שאין להם פוטנציאל, אז כל התודעה שלהם היא תודעה אחרת, שונה, במהות של הגישה בכלל ליהדות ולאמונה ולכל המהלכים האלו. אני ממשיך לפסקה, ורק תמציתן של ההרגשות האלה, הנוטה לצד המוסר והתרוממות הרוח וסידור חיי החברה, היא שנקלטה על ידי הצד הפנימי הנסתר של האידאה הלאומית, שהוא בלוע בעצם האידאה האלוהית, עם האורה האלוהית במידה מוקטנת שנשארה, במקדש מעט של חיים שיש בהם קיום מצוות ותלמוד תורה. נקלטו באותה מידה שכוח חיים המועט הנשאר גם בתוך מפעל הגלות, יכול לסותנו לקבל השפעתן, בגאון מצד העבר ובניחומים לעתיד בציפייה לישועה. לעת ינחם השם את עמו וגאל את יעקב וישיבו על נבאו. אז בעצם מה שנשאר מהאידאה האלוהית העצומה והכוללת של שאיפות גדולות, של אחדות המציאות, הרמוניה בין כלל פרטי הקוסמוס, מה שנשאר זה סידור חיי החברה, לסדר את הקהילה כמו שצריך, בצורה ישרה, בצורה תקינה, המוסר הפרטי של עירת שמיים, של יידישקייט, של להתנהג יפה אחד לשני, שזה כמובן דברים מאוד מאוד חשובים. אבל הדבר הזה, זה האידאה הלאומית שהיא קיימת בתוך האידאה האלוהית. זאת אומרת, זה הסידור של הקהילה ושל היחסים בתוך המשפחה. וזה משהו שהוא משהו כביכול לאומי, זאת אומרת, הוא שייך לצד החומרי, לצד החברתי, שהוא עדיין פועל בתוך העם ישראל בצורה תקינה, בצורה מסודרת, גם הרבה יותר טובה מהגויים. אבל הוא קטן ומצומצם, עם האידאה האלוהית שגם היא נשארה בתוך מקדש מעט, שזה כמובן כינוי לבית הכנסת, בית המדרש, של קיום מצוות, תלמוד תורה, במובן הכי מצומצם, הכי נקודתי, בלי חזון גדול, בלי השראה גדולה, יותר לסיים את הדף היומי, לעשות את ההספקים שלך ולהמשיך ללכת הביתה, לאכול ארוחת ערב עם המשפחה. אז הוא מתאר פה את השני הצדדים, זאת אומרת, האידאה הלאומית הצטמצמה לחיי חברה של קהילתיים וסידור מוסרי. האידאה האלוהית נשארה בקיום מצוות מצומצם ותלמוד תורה בבית המדרש והיידישקייט. וזהו, זה מה שיש, יהדות מאוד מאוד קטנה, מצומצמת, ביתית, וזה מה שנשאר בעצם בגלות. אני ממשיך בפסקה, רק תאורי נשמה משארים את עומק המחור והיגון הזה, הצער העולמי המקיף והכולל והחודר בפרטי פרטים החיים האומללים המלאים חמת השם, של פירוד הדבקים והקטנת המאורות. כן, זאת אומרת, השחיקה בגלות היא כל כך גדולה, וזה גם 2000 שנה, זה זמן כל כך עצום, שזה כבר הפך להיות הרגל כזה, שזאת היהדות, וזה הקיום היהודי, וזה השאיפה היהודית, ואתה רואה את החרדים, לדוגמה, בעולם החרדי זה מאוד חזק, שמדינת ישראל, והצבא, והכל, והכלכלה, זה אמצעי, זניח, שולי, בשביל שנוכל לשבת בבית מדרש וללמוד את הדף גמרא. אין שום חזון גדול, לפחות אצל רוב מה שרואים בציבור. והדבר הזה הוא כבר הפך להיות הרגל, וכבר הפך להיות הנורמה היהודית, ורק יש תאורי נשמה, יש צדיקים עליונים, הארי הקדוש, הגר"א, בעל שם טוב, אדמו"ר הזקן, כל מיני דמויות עליוניות מאוד, שהם משערים את עומק המחור והיגון, והצער העולמי, ומבינים מה המשמעות של הגלות, ועד כמה דברים צריכים להיות גדולים ועוצמתיים. ואני חושב שהרב קוק רואה פה את אם מדברים על תיקון חצות, ועל אנשים שאתה שומע על צדיקים שיושבים ומקוננים על השכינה, אז הרב קוק מבין את זה בהקשר הזה של באמת ההבנה של הפער הזה בין החזון הגדול לבין המימוש, והרב קוק רואה במקובלים, בכל השיח הזה, הקבלי, העמוק, נשמת התורה, את המקומות האלו, את המקומות האלו של החיבור לעוצמות הרוחניות, המוסריות, הערכיות, האידיאולוגיות של העם ישראל, וכמה זה, אנחנו רחוקים מזה, והוא ראה בעולם, גם בעולם הקבלי, איזשהו לבוש למגמות האלו. אני ממשיך. אמנם האידאה האלוהית מעין למקום איתן בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית, אחרי גלות העם וחורבן המקדש, התנסה במשך זמן הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד, למרומי שאיפת צדק המוסרית, המדע העיוני והשכל הנקי, חוכמה הנאצלת והמופשטת, ומשם תשלח קרני אורה מעטים, שרובם האיכותי חדרו בעולי יעקב, על ידי אור שרידים קודמים, על ידי פליטת מורשת התורה ושיעורי השפעת הנבואה ורוח הקודש, ואורות הפזורים תפיץ פה ושם בין השרידים יחידים דורשי אלוהים, מראי אמת וצדק שבכל עם ולשון. אז פה הוא מחבר את זה באיזשהו, שוב, הסתכלות קצת היסטוריוסופית להתפתחות של הנצרות והאסלאם, שהם התחילו דווקא אחרי שעם ישראל יוצא לגלות, בגלל שהוא מבין שמבחינה היסטורית, היציאה של עם ישראל לגלות, היא השאירה את ה... זאת אומרת, אני אגיד את זה ככה, השאיפות הפנימיות של האידאה האלוהית שפועלות במציאות, שפועלות באנושות, שדופקות על הנפש של האדם, הן ממשיכות לדפוק על הנפש, ממשיכות לפעול, ממשיכות ליצוס בתוך הנפש האנושית, בתוך המציאות, בתוך הקוסמוס. ואם הן מוצאות להם את המקום המתאים להם, זה מקום של עם ישראל, במובן הלאומי, שיש אומה שתשב בצורה מסודרת ותבנה את הערכים האלה, ותבנה את המקום, את הקומות האלו בתוך האנושות, ולאט לאט זה יתפשט, וזה הצורה התקינה. ברגע שעם ישראל יוצא לגלות ואין את המימוש התקין של זה, אז מה שנשאר זה כל מיני הבזקים כאלו של רעיונות, רעיונות פילוסופיים, רעיונות מוסריים, יש פתאום קומוניזם, ופתאום אידיאליזם, ופתאום אריסטו, ופתאום אפלטון, ופתאום שפינוזה, ופתאום, וגם פתאום ישו, ופתאום מוחמד, כל מיני הערות שיש בהן תוכן מוסרי, ערכי, חשיבה גדולה, חשיבה עוצמתית, חזון מאוד מאוד גדול, אבל זה, בסוף זה מופיע בצורה שהיא לא מחוברת דווקא לעם ישראל, ולא מחוברת במבנה הלאומי הערכי, וגם זה לא יושב על תשתית של עם עם פסיכולוגיה מסוימת, עם אישיות מסוימת, עם ערכיות מסוימת פנימית, בתת מודעת, טבעית, עוצמתית, וזה לא מחזיק מעמד, אבל זה כל מיני הבזקים כאלו שאם עם ישראל היה בארצו, זה לא היה קורה, כיוון שהכל היה מתנקז לעם ישראל, להופעה הזאת המיוחדת העולמית של עם ישראל, שהוא היה מנקז עליו את כל הצרכים האידיאליים של המציאות, היו רואים את זה בעם ישראל, ובעם ישראל היה מופיע אותם בצורה מלאה, שככה זה אמור להיות, שכל העמים באים לעם ישראל. אבל ברגע שאין עם ישראל, אז זה מופיע בכל מיני הבזקים, מעוותים, נקודתיים, מאוד ספורדיים, מאוד, מאוד מבולבלים, אבל זה גם מופיע לא דווקא בעם ישראל, זאת אומרת, זה מופיע בצורה שהיא יותר אוניברסלית כביכול, וזה, אז רמב"ם מדבר על זה שהנצרות והאסלאם הם שליליים, אבל הם קידמו את אמונת הייחוד באנושות, בעולם האלילי, זאת אומרת, יש להם מטרות חיוביות. אז גם פה אפשר להגיד שזה שלילי, כיוון שזה לא מופיע בצורה המתוקנת שזה דרך עם ישראל. מצד שני, יש בזה משהו חיובי שזה כן מופיע, זה כן מופיע אידיאלים אלוהים באנושות, ומפיץ אותם באנושות בצורות מסוימות. טוב, אני ממשיך. בדרכה זו עשתה את החיזיון של התעודה הישראלית שניצחה את כל מנצחה ביסודה העיקרי. זאת אומרת, ניצחה את מנצחה, זאת אומרת שהרעיון הוא שגם שמבחינה, נקרא לזה מוסרית, תרבותית, אתה יכול נגיד לכבוש איזשהו עם, והעם הזה, התרבות שלו כל כך חזקה, שבסופו של דבר היא משפיעה עליך ואתה הופך להיות חלק מהתרבות של העם שכבשת. זה נקרא ניצחה את מנצחיה. אז הגויים כביכול ניצחו את עם ישראל, אבל בסופו של דבר עם ישראל ניצח אותם, כיוון שהתרבות היהודית היא כל כך חזקה שהיא חודרת לתוך האומות ואין להם יכולת לעמוד בפניה. סוף סוף, אני ממשיך, סוף סוף זיכחה מיליוני לבבות להפיח רוח חדשה בגויים ובממלכות, הפיגה הרבה את רשעת האדם האלילי. אבל כן, אז פה יש משהו חיובי בתופעה הזאת, אבל לא זאת המרגעה. ההשפעה הקלושה של אמרת המוסר החלשה ונענקה, ואין לה מעמד מרומם רשמי בחיים וממשלה, של הופעת השפעתה של האידאה הלאומית שלה, בכל רמומתה וסיגובה, במה נחשבת היא? הצלים הגסים מביאים רישה ותומה, מתלווים עם מירותיה המפוזרים של האידאה האלוהית ביותר משוטטת בלאומים. זאת אומרת, אתה רואה שיחד עם האסלאם בא ג'יהאד, והם הרגו מיליוני אנשים, ויחד עם הנצרות בא אינקוויזיציה, שגם הרגו המון המון אנשים, וגם תופעות של קומוניזם, אתה רואה שבסוף זה התבטא בצורה גם מיליוני הרוגים ודיכוי ודיקטטורה, וגם אתה רואה הופעות של פרוגרס ושמאל, שבסופו של דבר הם לא מסתכלים להחזיק מעמד, והם קורסים סביב הרכרוכיות וסביב החוסר יכולת שלהם באמת לבנות עולם מוסרי תקין ועוצמתי. אז בסוף, ברגע שזה לא יושב על תשתית של עם ישראל, של אומה שהיא, שהיא עם כל הכלים הלאומיים שלה, ועם התשתית המוסרית והערכית, שדיברנו על זה מקודם, על האישיות הישראלית המיוחדת, אי אפשר להביע את הערכים האלה בצורה ההרמונית שלהם, התקינה שלהם, המבוססת שלהם, שהיא צריכה להיות מאוזנת. אתה לא יכול, נגיד, רק להופיע חסד בעולם, לקבל את כולם, לאהוב את כולם, בלי קצת דין, בלי בירור של הדבר, בלי בירור מה נכון, מה לא נכון, ובלי מלחמה ברשע. ואתה גם לא יכול להופיע רק מלחמה ברשע ואיזשהו דין ואיזשהו עוצמה תקיפה מאוד מאוד של לדכא כל דבר שהוא לא בדיוק בתלם, בלי יכולת להכיל ולעשות עם חסד ולהכיל גם, להכיל להיות רך ולהיות סבלני גם להופעות יותר נמוכות ויותר הדרגתיות שלוקח לזמן להתפתח. אתה חייב לעשות את האיזונים האלה, והאיזונים האלה באים כשיש אומה שהיא גם היא פועלת באופן לאומי, שיש בתוכה את כל הצדדים ואת כל הקבוצות, קבוצות שונות וערכים שונים וגוונים שונים של של האידאה האלוהית, וגם היא, וגם יש לה טבע כזה שהוא טבע ישר, שכלי, מאורגן, יציב, שמסוגל להוביל את הדברים האלה בצורה טובה במציאות. אני ממשיך. והקרע שבינה ובין האידאה הלאומית, שהוא גורם כל המאומה והערבוביה בעולם החברתי והמדיני, אי אפשר שיתחק, כי אם במקום האחדות הטבעית שלהם בישראל, בתחייתו השלמה והגמורה בארצו, בשוב ממלכת שדי לאיתנה. כן? אז בסופו של דבר, הקרע הזה חייב להתאחות, וזה הגאולה של עם ישראל בארצו, שעם ישראל חוזר לחיים לאומיים מתוך האידאה האלוהית שפועלת בעולם ופועלת בו בצורה מאוד מאוד חזקה. וזה הדבר היחיד, זאת אומרת, הרב קוק רואה בתקומת עם ישראל בארצו לא רק הצלה בית לאומי לעם ישראל והצלה פרטית לאומית לעם ישראל, הוא רואה בזה תיקון המציאות ותיקון תיקון המציאות במובן העמוק, זאת אומרת, תיקון, תיקון הפערים והפירוד והמצוקות החברתיות, המוסריות, הערכיות, האמוניות, הדתיות של, של המציאות. בסוף צריך לגאול את המציאות, זה הייעוד של עם ישראל, שזה הוא, הוא נועד כדי להופיע בעולם את כל מסגרת הערכים המאוד מבולגנת, המאוד מעוותת, המאוד פירודית שיש במציאות, בצורה המסודרת שלה, המאורגנת שלה, הערכית שלה, וצריך שיהיה עם אחד שיופיע את הדברים האלה כמו שצריך, ואז מפה יהיה אפשר להוביל את כל המציאות לתיקון שלה, ולכן התקומה של עם ישראל זה תקומה של העולם כולו.